בנושא של נתינה לכתחילה התחלנו לדבר על כל המורכבות של הדבר הזה, והגענו למסקנה שרוב הפוסקים אומרים שכדי לתת משהו חדש על האש בשבת, יש דבר שהוא יותר חמור מדיני החזרה. דיני החזרה זה דבר שהיה על האש. לתת לכתחילה על האש צריך היכר. לא מספיק היכר של גרוף וכתום, צריך היכר אחר. הדוגמה המובאת בשולחן ערוך זה לשים על קדרה. אתה שם על קדרה, אז מותר לך לתת לכתחילה. הזכרנו את דעתו של הרב עובדיה יוסף שטוען שפלטה דינה כקירה, כקדרה בעניין הזה, ולדבריו מותר לשים על הפלטה לכתחילה. הלאה, עמוד 103, נתינה בתוך תנור. יפה. הבעיה בתנור, שהגמרא במפורש אומרת שאסור לתת אוכל בתוך תנור, אפילו אם הוא גרוף וכתום. אפילו תנור הוא חמור יותר מקירה. מה ההבדל בין קירה לבין תנור? קירה, החימום שלה הוא על הגחלים למעלה, ואז ברגע שזה גרוף או כתום יש היכר. תנור שזה מבנה סגור יותר, כמו טבון כזה, כמו שעושים במחנות, כן? כן, או של מצות, נכון, מבנה סגור כזה, שם החום נשאר יותר, ואפילו אם גרפת או קטמת, אנחנו חוששים שתמצא שם עדיין איזה שיריים של אפר, ותעסק איתם. כשזה יותר משמעות, ואפילו חום קטן הוא כבר נותן משמעות. לכן בגמרא במפורש כתוב שבתנור לא נותנים ולא משהים אפילו. בתוך התנור. אז לכן כתב הרמה, אתה צודק, דוסות והרמה כתבו שתנורים שלנו כקירה דם, הם לא חמים כל כך. זאת אומרת, תנורים שלי מהם היו ממש מקום שיש, כמו שהזכרת של מצות, שאתה רואה ממש את האש בפנים, ואז כמו מעורב. אבל תנורים שלנו, תראו, האמת, שברור שעם הטכנולוגיה שלנו היום, התנורים שלנו לוקחים את זה בהליכה, את התנורים שהיו שם. אני חושב שאם יש לך רמות מעלות כאלה של 200 מעלות,
אש גלויה
היא החום שלה, זה בעיקר שים בתוכה, זאת אומרת תכניס משהו לתוך האש, ברזל חם, ברזל הוא יתחמם. סביבתה זה כבר השפעה של האוויר, כבר אני לא בטוח שזה מגיע ל-200 מעלות, עם כל הכבוד לאש. כך ברנר, אפילו שאתה עושה ממוקד על מקום מסוים, אתה לא מגיע ל-200 מעלות. 200 מעלות זה חום, ובטח היום שיש תנורים שהם כאילו מנקים את עצמם עם חום שכמעט כבר 300 ולמעלה מעלות. אז, אבל מה לעשות? בהלכה אנחנו מקובעים על מה שכתוב. היות בזה רק גזירת חכמים, וחכמים באו והרמה כתב שקירות, התנורים שלנו דינם כקירות, אז זהו, אז התנור שלנו דינם כקירות, ומותר לשים בתוך התנור, מצד הדבר. בסדר? פתרון ראשון. הלאה. הגמרא אומרת שמותר להחזיר מאכל רק לתוך הקירה, ולא, רק על הקירה ולא בתוכה. אפילו בקירה מותר להשעות בתוכה. מותר לשים בערב שבת בתוך התנור, בערב שבת, אבל להכניס חזרה בתוך השבת עצמה, אם הוצאת מהסיר, אתה רוצה להחזיר לתוך התנור, אפילו בקירה זה אסור, בתוך הקירה, רק על הקירה זה מותר. אז לכאורה בתנור זה ודאי יהיה אסור הדבר הזה. ולכן אם אדם סתם בתנור מערב שבת, ברגע שהוא הוציא, כבר לא יוכל להחזיר. כן? כי זה דיני נתינה לך תחילה.
מה הבעיה?
הבעיה שכתוב בגמרא, שגם בקירה, שאנחנו מתירים בקירה להשעות ולהחזיר. מה זה נקרא להחזיר? להחזיר זה על גבי הקירה. ואם אתה שם בתוך הקירה עצמה, אפילו שזה גרוף וכתום, אני לא מרשה לך. ובוודאי שבתנור זה יהיה כך. אז לכן בתנור יש בעיה להחזיר. יש הרבה משפחות שאין להם פלטת שבת, יש להם תנור עם מצב שבת, כמו שהזכרנו. המצב שבת הוא רק עוזר לי בהיבט שכשאתה פותח את הדלת של התנור, החום הוא קבוע, ולא פתאום במיידי הוא מגיב. כן? אמרנו שיש בעיה של, של תרמוסטט, שברגע שאני מכניס טיפה קור, הוא במיידי מגיב, ואז אני מייחס את הפעלת התנור בעצם לפתיחה שלך. אז לכן צריך שיהיה כפתור שמכניס את זה למצב קבוע. הוא כל הזמן מכן בלי קשר, הוא מבטל את התרמוסטט בעצם. ואז אין השפעה למה שאתה פותח וסוגר. אז אני אומר... מה? לא, זה כל הזמן מתחבר. חום קבוע נותן כל הזמן. חום קטן יותר, כדי שלא ישרוף את התבשיל. מצד שני, גם אם פתחת, זה עדיין ייתן אותו חום. אז נחזור שוב. יש בעיה מצד הגמרא לשים בתוך הקירה. וקל וחומר בתוך התנור. אז אם אדם כבר משאה בתוך התנור, ידע שיש לו בעיה להחזיר פנימה, או לתת לכתחילה בתוך התנור, זה בעיה. השאלה האחרונה, תנורים שלנו היום, איך אני יוצר מצב של גרוף וכתוב? או כתוב, איך? מה אתם מציעים? תנור חשמלי, מה תעשה? אז פעם דיברנו על לקחת הכפתורים, נוציא את הכפתורים, או לכתוב על הכפתורים שבת. כן? אז יש דעות שאמרנו שזה לא מועיל, כי למה? כי העיקר צריך להיות באש. אז מה אתה עושה בתנור? מה אתה עושה בתנור חשמלי? איך אתה הופך אותו לגרוף או כתום? או אתה... נו, עכשיו אמרת שזה לא מספיק. מה זה אנש? אין לאבות, מה לאבות? תנור חשמלי, כשמו כן הוא חשמל. לא, התכוונתי להגיד תנור חשמלי כפשוט מה שעשינו היום בבית, במטבח. איך אתה עושה אותו גרוף וכתום? אז דיברנו על זה פעם פה, אבל זה לא מספיק. הרי אתה עצמך אמרת שצריך לשים משהו באש.
תגיעו לה את האור הזה.
מה יש?
חשמל זה אש.
חשמל זה אש. אז תקשיבו, לפי הרב עובדיה יוסף... מה?
האור הכתום הזה שיצא מאיזשהו חום.
נו.
אתה מספיק אותו.
ומה הקשר לגרוף הכתום? אורות? אורות זה...
אבל הוא מוציא את החום. זה לא את החום. כמו שרשיפסים.
לא.
הוא
פולט
את החום.
לא טוב. מה שיש שם זה מעברר. מעברר שהוא נותן סיבוב לכל החום שיש שיתפזר בשווה. החום הוא מהגוף החימום. זה לא מיקרוגל.
הוא דיבר כמו שיש נגיד
בצ'יפסות,
יש לך
זאת מנורה,
גם פה יש.
יש מנורה. זה מחממת. בסדר, זה לא בתנור. תנור זה לא ככה. אז יש דעה שאומרת שיות בגופי חימום עצמם מחוסים. הם לא גלויים. זה נקרא כבר גרוף וכתום. אותו ויכוח, אני חושב שזה מה שדיברנו על פלטה פעם. האם פלטה זה נקרא גרוף וכתום או לא? אנחנו רוב הפוסקים אומרים שכן. מיד. רגע, רגע. שנייה, אתה רץ מהר. אז אם אני מחשיב בפלטה את זה גרוף וכתום, למה שאני לא אחשיב את זה בתנור? בשניהם הגופי חימום לא גלויים. כן? אלא מה? קודם צריך לדעת סתם, שצריך לדעת את זה. לא שנוהגים ככה, אבל הרב מרדכי אליהו טוען שגם בפלטה צריך לשים משהו על גבי הפלטה כדי שיהיה גרוף וכתום. כי למה? כי הוא אומר, זה בא כחתיכה אחת, ביחידה אחת. איפה העיקר פה? זה בית חרושת שם את, את הברזלים האלה. אז מה, איזה העיקר? אנחנו מדברים שגרוף וכתום זה העיקר. אין פה שום שינוי. ככה קנית את זה. זה לא נקרא העיקר. לדעתו צריך לשים על פלטה משהו שיחשב כגרוף וכתום. יש כאלה שנוהגים כמו על פלטה. נשים. ונייר כסף כמובן לא קשור לדבר הזה, זה לא עוזר, כי דיברנו שזה צריך קצת להפחית את החום, מה שניכר. נייר כסף הוא לא משמעותי בזה. צריך לשים איזה משהו קטן שיגביע קצת את התבשיל. אבל אם אנחנו לא מקבלים את דברי הרב מרדכי אליהו... נכון, נכון.
אבל זה גם, זה עדיין חם.
נכון, אבל אתה, שם, אתה לא שם את זה בדרך כשאתה רוצה לבשל משהו, אתה לא שם את זה. שם את זה כשאתה רוצה לשים על, על שולחן משהו חם. שם את זה, נכון? אז זה, זה, זה היקר. אם אני שם את זה במקור חימום. זה היקר.
זאת אומרת, נגיד צמיחת צמר זה טוב.
צמיחת צמר זה...
לא, אבל...
כשאין לך תיקח את הקופסאות האלה, ש... את הכיסוי של הנס קפה, איך זה נקרא? פקק כזה. קטן
אדום
או אפילו דק יותר, כן, אתה שם את זה על הפלטה, זה ארבעה כאלה גם בסדר. בסדר? מה אתה אומר? כן, כן, אבל הפוכה, לא בצד הרגיל שלה. גם בצד הרגיל, אולי זה לא מספיק. זה נראה שזה דרך בישול כאן.
לא,
אבל
אני לא יודעת, אני לא יודעת,
אני לא בטוח, אני חושב. אני חושב שהסברה שלו על פלטה תקפה גם על תנו.
כי הייתי שאומרו, כאן שקרם
זה לא בטוח, זה כמו ש... הרחמד, אני זה, אבל זה לא ששאלה, זה לא... בדיוק מה שאנחנו אומרים, שהוא מצד הדין, לא צריך. אז אנחנו חוזרים ואומרים, תנור צריך שיהיה גאוף וכתוב, סליחה, יש דעות, הוא מביא פה בספר דעות, שצריך לשים ממש בתוך התנור עצמו, איזשהו דבר שמפריד בין האוכל שאתה שם לבין התחתית של התנור. מה? על התחתית, כן. צריך שהתנור אתה שם כמו הדברים האלה, המכסים האלה או משהו, מה? כן, אבל המסילות האלה זה לא עיקר, ככה עופים, ככה מבשלים. אז תשתמש בזה, תשים על המסילות האלה, תשים משהו שיהיה ניכר. כך טוען הרב פשוט, נייר כסף הוא לא שווה כלום, הוא לא מבודד, הוא סתם, הוא מוליך. צריך משהו, כן? זה מה זה נקרא עיקר? עיקר זה דבר שאתה לא שם אותו בדרך כלל כשאתה רוצה לבשל. נייר כסף שמים כשרוצים לבשל. לוקח תפוח אדמה, שם אותו מנייר כסף.
אם אני שם את המסילה, אתה מבין שחלות,
כן. כל דבר שהוא לא רגיל והוא ניכר, מספיק. אז אנחנו רואים פה דעות. פה למשל בספר הזה הוא לא הביא את הדעות המקלות בתנור. הוא לא הביא את הדעות המקלות בתנור. הוא אמר, אתה צריך לשים פה משהו. איפה לשים? איפה שהתבנית שלך מונחת, אתה צריך מתחתיה לשים משהו. בסדר, אנחנו מסכמים. תנור, רבותיי, תנור שכיח בהרבה בתים. אז שימו לב לזה. האם אתם רוצים להמשיך את המסורת של בית אורחם ולהשתמש בתנור ולא בפלטה? אז צריך לדעת כמה דברים. אחד, אם אתה פותח אותו בשבת, כן? יכול להיות שאתה לא יכול כבר להחזיר. לא יכול להחזיר לתוך התנור. דבר שני,
פה בישיבה מוציאים,
מחזירים? מתי מחזירים? מי המחש מחזירים?
מן הסתם.
מן הסתם? מה תגיד? אל תגיד דברים מן הסתם. לא יודע מן הסתם. לא מוציאים ולא מחזירים.
את מוציאים?
את מוציאים. אולי סתמים לפני שהתנור נדלק, זה משהו חדש, זה משהו אחר. נכון. אז לאדם עצור לפחות זה היקר. מה הוא לא זוכר? אתה תזכור את זה טוב מאוד. זה מעצבן, זה מעצבן, הדברים האלה הם מעצבנים. אבל דייקנו מהגמרא שהיקר צריך להיות באש. כפתורים זה לא האש. מקום החימום זה האש. המקום של התנור זה האש. זה יעזור אותו מאשר כפתורים. לכן כתבו שהמחמיר תבוא לברכה שעושים גם בכפתורים. בסדר, גם בכפתורים. אבל רק בכפתורים זה לא מספיק. אז אמרנו ככה, דבר ראשון, יהיה בעיה להחזיר. דבר שני, צריך לדאוג שהחום הוא חום קבוע, ולא כשאתה פותח את הדלת. אז התרמוסטט מפעיל ישר, וזה שונה ממקרר. למה? כי השפעה בתנור היא הרבה יותר מהירה, כי הוא קטן יותר מאשר במקרר. במקרר פתחת את הדלת עד שהתרמוסטט מתרגם את זה להפעלת המקרר, לוקח זמן. זה נקרא כבר גרמה. אבל בתנור זה הרבה יותר קרוב. מקרר קטן, אז באמת יש מחמירים שרק כאשר הוא עובד אתה פותח. אם זה מקרר כזה שברגע שאתה פותח מיד יש השפעה, אז יש את אותו דבר כמו תנור. אבל בדרך כלל זה לא ככה. גם בתנורים קטנים, בגלל שזה קור וזה לא כזה לחוץ.
אז נשמע לחום.
כן, אבל בהפוך זה כן. בהפוך, כשאתה פותח, מיד מרגיש את הקור וזה מפעיל. אז התרמוסטט ישר מדליק את התנור, ואנחנו מייחסים את הפעלת התנור לפתיחה שלך. בסדר, זה שני דברים. דבר שלישי, איך אני הופך תנור לגאות וכתוב? אז הדעות המחמירות אומרות, תשי משהו בין התבנית לבין המושב שלה בתוך התנור. שים איזה משהו מסוים שיהיה היקר. הדעות המקלות אומרות, היות והגופי חימום מחוסים מהבית חרושת כבר מחוסים, אז אין בעיה. עכשיו יש תנורים ישנים אגב שהגופי חימום הם לא מחוסים, אתה רואה אותם בתוך התא של התנור, אתה רואה אותם גלויים, ואז זה ממש בעיה של גופי כתום, אתה חייב לשים משהו. יש? בוא נתקדם. לא, גרוף וכתום, הכוונה היא הקר. איך עושים הקר? למטה, מקום האש. הקר, כן. טוב, אהלן, מה זה חום שאת תולדת פה? לא יודע למה הוא נכנס לזה פה, זה בעצם כבר דיברנו על זה בהתחלה. חום של 45 מעלות זה נקרא חום שאת תולדת בו. אם אתה שם על מקור חום כזה שבחיים הוא לא יגיע ל-45 מעלות, כן? כמו שדיברנו על איזה רדיאטור שהוא חכם כזה, או אתה רוצה לחמם חלה, אתה שם על איזה תנור ספירלה כזה שהוא גם שאתה שם אליו קרוב, כן? חכה שנים, לא יקרה לך שום דבר. זאת אומרת, תהיה לך טיפה נעים, אף פעם זה לא יגיע לחום שאת תולדת בו, אז אתה יכול לשים שם חלה. למה? כי אף פעם זה לא יכול להגיע לכלל בישול. כל האיסור זה להגיע במקום כזה שהוא יכול להגיע ליד סולד שזה 45 מעלות. מה? אין בישול בחלה? נכון, חלה זה אפייה, נכון, אבל יש דעות, אפשר, נכון, צודק. חלה זה לא דוגמה טובה, אבל אתה רוצה לשים שם מים קצת שיתחמם, או לא יודע מה, משהו קצת מה? כן, נפשיר משהו, משהו כזה.
מה עושים זאת עכשיו טמפרטור?
מה? אתה יודע, אתה בודק עם אותה אחת, זה לא טוב. 45 מעלות, פעם פעם, תיקח, תמזוק פעם, מה זה 45 מעלות, ואז אתה יודע. וואי, וואי,
וואי,
וואי, וואי, וואי, סתם ראייה מעניינת פה, מביא איך הגיעו ל-45 מעלות, שכתוב שהסכין ששוחטים איתו את התרנגול, אז הסכין לא נטרף אחרי השחיטה, למה שיתערף? כי החום הגוף של התרנגול הוא יותר מאשר בן אדם, הוא חום גדול. ואז הייתי חושב שכביכול ברגע שיש מגע בין הסכין לבין הדם של התרנגול במקום של השחיטה, אז זה יבליע כי זה חום. אם זה כמה שמלה, לא, זה בסדר, זה לא חום כל כך גדול. הלכו ובדקו מה...
אם יש חיה, אני יותר מלבד חמש
מלות. כן, אם יש לה מישהי שהיא חום דם מאוד גבוה, כן.
עבד,
כן.
אוקיי. אני
נתקלתי במדבר, זה אומר שאני נחת בשחיטה, אני יכול לחלוך את הסלט. כן. נכון. אז עכשיו, הלכו ובדקו מה החום של התרנגול, 45 מעלות, מזה אמרו, הנה, 45 מעלות בטוח, זה לא היה צולדת. כי אם זה היה צולדת, כבר היה בעיה של אדם של זה. זה הרעיון של זה. זה המינימום. עכשיו, כשאלה כמה יותר, אז יש פה, כן, דעות של 58 מעלות צלסיוס ו... ואחרי זה 70, אבל לענייננו זה לא כך חשוב, אנחנו מ-45 מעלות ואילך מתחילים להחמיר. שמה? שאם זה כבר יכול להגיע לחום כזה, אתה לא שם שם שום דבר לחימור. יש פה בעוד שם. חימור אוכל בצבא, דיברנו על זה, אני בעמוד 107, מגיס. מה זה מגיס? מה פירוש המילה מגיס? ערבוב. ערבוב זה חלק מזירוז הבישול, שאתה רוצה לכם משהו יזדרז. לא, אם יש לך דייסה או משהו.
אני מערבב על גמרות
הבוט. גמרות הבוט, אבל מצד שני אתה פיזרת את החום חלקים אחרים שהם קרים יותר. ואז בגדול אתה מזרז את התהליך. מזרז את הבישול. אז זה חלק ממלאכת הבישול. אסור להגיד בשבת אוכל שלא מבושל. אוכל שלא מבושל, לא לערבב אותו. לא לערבב אותו גם אם הוא רד מהאש. אם הוא בכלי ראשון, שהכלי ראשון רותח עדיין, יש חצון שלא התבשל מספיק, אז אתה מערבב אותו, אתה מוריד אותו מהאש, הורד אותו מהאש כבר. מערבב אותו, זה בעיה? זה בעיה? למה זה בעיה? כי אתה מבשל, זה נקרא בישול. אבל אם הוא מבושל כל צורכו, מבושל כל צורכו, מה הבעיה שתגיס עד מחר? אין בישול אחר בישול, כן?
מנה חמה,
מה? מנה חמה יש בבעיה שהיא לא הגיעה למקסימום בישול שלה. היא טיפה לקראת הסוף. אבל יש דעות שמי מאכל בן דורסאי לכל צורכו, המעבר הזה הוא אסור מדרבנן. זה גם נקרא בישול. אז בן דורסאי שיוכל את זה ככה, אבל אתה, שאתה מפונק ואתה רוצה את זה כמו שצריך, אז אצלך זה בישול. אז זה בעיה. מה? יהיה מותר להרבב אותו, כן. עכשיו ככה, אשכנזים וזה נחלקים, מרן והרמה נחלקו בנקודה הזאת, האם לגזור על דבר שהוא על האש להרבב אותו או לא. מרן אומר, כל האוכל שמרושל כל צורכו, אין לו בעיה של מגיס כמו שאמרנו, אז אפילו על הפלטה עצמה אתה יכול להרבב, ולכן לפי הספרדים הרבה יותר קל לסיפור הזה אם אתה רוצה לתת איזה ערבוב על מרק שהוא כבר מבושל כל צורכו על הפלטה, אתה מערבב אותו. לא, כי הוא מבושל כל צורכו והוא חם, אין לי בעיה, אין לי שולחה פשוט בלה שהוא רטוב, כן? כי זה לא, גם ההגסה פה היא גזרה לפי הרמה, זה לא שאתה מבשל, הדבר הזה מבושל כבר. הרמה הרחיק ואמר, כל דבר שעל האש, אם אתה תתרגל שלא מערבבים דברים על האש, אתה כבר לא תגיע לכלל איסור בכלל. אה, לא נוגעים בדברים על האש. קודם כל אתה מוריד. לא, הרמה יש גבול לכל תעלול, כאילו. זה עצמו חומרה, זה עצמו חומרה, ואתה אומר שזה מבושל כבר. אז זה כלי ראשון שלא על האש לא גזר. רק על האש. כן? אם זה לא על האש, מותר. אם זה על האש, בעיה. אם על האש, זה בעיה.
נגיד בשבת שהיית.
אם זה לא כל סוכות, זה בעיה. אז זה בעיה. אז אתה שומע מה הייתם צריכים לעשות? הייתם צריכים לחכות שזה יתקרב?
נכון.
אם זה לא מתבשל כל סוכות, זה בעיה. מה? יש דעות שכשאתה מוציא, זה סוג מסוים של הגזר. כן. אבל לא אכילה משובחת. זה הנקודה. אל תגיד לי שלכלב תאכילו אותו. צריך לבדוק את זה. כן. אז זה מה שאומר פה בנושא של מגיס. אני חוזר בתמצות. יוצא ככה. לפי מרן, כל אוכל מבושל, אין לי בעיה להרבב אותו, לקחת בכפית, מה שאתה רוצה תעשה, היות והוא מבושל. אפילו אם הוא על האש. לפי אשכנזים יש בעיה על דבר שהוא על האש. למה? כי אני חושש שמה אם אני אתיר לך, אז תבוא גם להגיד בדבר שלא מבושל כל סוכו. לכן קודם כל תוריד את זה. עכשיו, יש כולה אחת, שאם זה דבר כבד, שאם אני יוריד אותו, אני כבר לא אוכל להחזיר אותו. זאת אומרת, אמרנו שכדבר שהיה על האש. כן, ציר ענק. שאם אני רוצה להחזיר אותו אחרי זה, אז אמרנו לפי דיני החזרה, אתה צריך שזה עדיין יהיה בידיים שלך, ולא תשים אותו. אבל הוא כבד, איך אני... אז אומרים לך, בדברים כבדים, שאם אתה תוריד, לא תוכל להחזיר, גם לפי אשכנזים...
מה, אם הורדת איך לא תוכל להחזיר?
מה?
אם הורדת איך לא תוכל להחזיר?
התבטלה, למדנו את זה. התבטלה החזרה.
אם אני מסלם לך שתי אנשים, אין בהם? אנחנו משאירים את זה כל הזמן ברגל.
בסדר, אבל למה? כאילו זה... יש לך כולה, אז תשמח עליה. אמרו לך, אם דבר כבד, מותר לך לקחת מהאש, כי בעצם זה מבושל כל צורכו. מבושל כל צורכו. עושים לך תורה למשל, נכון? לך עכשיו אתה תחלק מהסיר הגדול של המרק, עם המצקת הזאת של הסיר, תתחיל לחלק. באופן עקרון, אם אתה אשכנזי, יש לך בעיה? יש לך בעיה לקחת ככה ולשים. אז אתה תגיד, לא, אשכנזים פטורים מהדבר הזה. מצד שני, אם זה סיר ענק... יפה.
Okay.
אמא? גם בסדר, גם בסדר, כן. אבל גם כן, אתה מסומת על ה... כן, אתה מסתיק כל הזמן. דיברנו על כלי שלישי, שיכול להיות שכלי שלישי שהוא לא מבשל, יהיה מותר לשים על החמה. אבל... כן. אבל יכול להיות שיבוא ויגידו לך שזה קלה בישול. אז שוב חזרנו לדעות כאלה, יש כאלה שאמרו קלה בישול, לא יעזור כלי אסירי גם. נכון, זה חומר.
מה, ומי ירד לך החום מהסיר? הורדנו אותו, ירד החום מהסיר, אסור
להחזיר. נו, אז מה אתה רוצה לומר?
לא, אם הוא יתבשל
כל יום, להריץ? לא. אם זה נוזל.
ובסיר גדול
מאוד, כמו שאמרת. מה קרה לו? הוא התקרב?
לא, עוד דקה,
נכון. אז לא התקרב. איזה סיר? שהוא לא מבושל?
אני
צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה. עד כמה מקלים, האם מקלים לפעמים להוציא בלי ערבוב? זאת אומרת, להוציא, הרי זה חומרה להגיד שלקחת ככה, זה גם נקרא הגסה. אני צריך לבדוק את זה.
אתה לוקח עם איזה מטבק, אתה טוען אם זה טוב או לא, לא טוב,
אבל
כל השאלה.
כן?
לא, אם זה טוב, אתה מחלק, אתה מושב
כל
טוב.
לא נראה לי כל כך שאתה יכול לזרוק כל כך בקלות דברים לפח.
למה? דבר שלא
מושב,
לא
מחפש
לך,
אתה שאלה אני
יכול
לך. טוב, אנחנו, מה?
אתה מודד לשם הרבה, אתה מודד לשם הרבה, אתה מודד לשם הרבה,
עזוב, זה אנחנו לא נוגעים כאן. תעביר לעוד כלי.
אה, להעביר את זה לעוד כלי?
כן, כלי שני, לא מפשט. והעברה
לא מפשט, בעצם מישהו מעביר את זה לא מעביר?
לא, כי זה כלי שני.
ככה זה נעביר את זה
לא מפשט. אבל לא עושים כך, מה זה משנה? לא, משנה ברורה ועוד לא
כך. אפשר לתאריות להעביר עם הסקת, מהסיר. אבל לא שהוא על הפלטה.
לפי מרן מותר על, אפילו שזה עליו.
אפילו על הפלטה?
בסדר, אז אנחנו מסכים את הדין הזה. יש לנו דין מגיד, מגיד בעיקרון זה ערבוב, מגיד זה ערבוב, הרחיבו את זה גם להוצאה שאינה ערבוב, גם היא מזרזת את הבישול, ומה שנשאר מדיני מגיד זה בדבר שלא מבושל כל צורכו צריך להחמיר, אפילו להוציא בכף מדבר שלא מבושל כל צורכו, ובדבר שמבושל כל צורכו יש מחלוקת הרמה ומרן, האם מותר להוציא דבר שמונח על גבי פלטה או האש בשבת. מה? להרבב לדעת מרן יש בזה ספק, אבל גם כן מקילים. יהיה מותר להרבב משהו שמבושל כל צורכו. הפלטה, כן. כן, ויש בזה דעות, אבל פשוט זה רבנן כל אחד.